טוב, יש לנו בפרשה שלנו, בפרשה כי תצא זה אחת הפרשיות עם הכי הרבה מצוות, אז רציתי להתייחס לאחת המצוות, ואני הכנתי כמובן יותר מדי מקורות, לא נעבור כולם, אבל יש פה כמה דברים שאני אצפיע עליהם, אולי להיכנס, אולי עוד פעם, עוד לא החלטתי. מה לעשות? רק שנייה, אני אפתח את זה, שמי שאין לו מקורות יכול להסתכל. בסדר. אז כתוב ככה, נו רחמים, אתה יכול לראות או לא? לא תראה את שור, לא תראה את שור אחיך, או את סיו נידחים והתעלמת מהם. אז זאת אומרת, שמשהו הולך לאיבוד, לא לתעלם, צריכים להתייחס. אלא, השב תשיבם לאחיך. אז מזה יש לנו את המצווה שאנחנו קוראים לפעמים השבת אבדה. אגב, המצווה הזה הרבה יותר רחב ממה שאנחנו חושבים לפעמים. הרמב"ן טוען, זה בשבילך הרבי, טוען שכל המצווה של רפואה זה מי שהשבת אבדה. אם אני צריך להחזיר לבן אדם את, לא יודע, את הכפפה שלו, הלכת כמה וכמה צריך להחזיר לו את הבריאות שלו. גם יש אלה שטוענים שגם קשור לאמונה, שיש בן אדם שיש לו שאלות, יש לו ספקות, אז יכול להיות שהמצווה, שמה שקוראים לפעמים של קירוב לבבות, יכול להיות גם כן מן המצווה של השבת אבדה. בן אדם איבד את האמונה, אז אולי גם כן את זה צריכים להשיב, אבל אני אשאיר את כל הזה בצד, ואני רוצה באמת יותר להתייחס למצווה בעצמה, ולמרות שבמבט ראשון המצווה די פשוט, וגם כן די מוסרי, בן אדם, היה לו איזשהו חפץ, החפץ הלך לאיבוד, ועכשיו לא אכפת לי אם זה כסף או זה משהו אחר, ואני מצאתי את זה, אז זה לא שלי, מה פתאום זה שלי? אני מצאתי את זה, אני צריך להחזיר את זה. אז מה, זה פשוט ומוסרי, ולא צריכים להתחכם בכלל. ככה, זה בסיסי. בכל זאת, הפסוק ממשיך ואומר, ואם לא קרוב אחיך אליך, ולא ידעתו, אז יש לנו עוד עניין. אולי, אני לא יודע בדיוק שם מזה. ואספתו תוך ביתך והיה עמך, עד דרוש אחיך אותו והשיב אותו לו. יש מצבים שבן אדם איבד משהו ואתה לא יודע מי. אז תיקח את זה ותשמור את זה עד שהוא יבקש. כל מי שלמד את הסוגיות בבבא מציע גם יודע שיש עניין של ייאוש, לפני ייאוש, אחרי ייאוש. אז אני לא נכנס לזה בכוונה, אבל עוד פעם, נמשיך בפסוקים, וכן תעשה לחמורו, וכן תעשה לשמלתו, וכן תעשה לכל עבדת אחיך, אשר תובן ממנו ומצאתה, לא תוכל להתעלם. אז עכשיו ראינו כבר כמה פעמים, שאותו ביטוי, אתה לא יכול להתעלם. אתה חייב להתייחס לזה, ולשמור את זה, ולעשות משהו עם זה. אז שוב הייתי אומר שזה דבר פשוט ומובן. בגמרא, וכמו שרמזתי לפני כן, זה באמצע במציע, זה כמה וכמה דפים, ואנחנו פה באמצע. מוצא שק או קופה וכל דבר שאין דרכו ליטול, הרי זה לא ייטול. מנוני מילי דתנו רבנן, והתעלמת. פעמים שאתה מתעלם, פעמים שאי אתה מתעלם. אז פה אני רוצה לעצור שנייה. אז כתוב, והתעלמת מהם, זאת אומרת, הגמרא מבין שיש פעמים אתה יכול להתעלם, וזה פלא, בגלל שבפסוק בעצמם, בפסוק א', התעלמת מהם, לא, השב תשיבם לאחיך, ואחרי זה עוד פעם ושיב אותו לו, ועוד פעם לא תוכל להתעלם. אז מה פתאום שהגמרא פה מביא איזושהי מסקנה, או אפילו איזשהו הווה אמינא, אם אתם עדיפים, להגיד שלפעמים אתה יכול להתעלם. אוקיי, צד. היה כהן, והיא בבית הכפרות. או שהיה זקן, ואינו לפי כבודו. ועל נקודה זה באמת אני רוצה להתייחס הערב. מה זה? וזקן, ואינו לפי כבודו. אז פה הגמרא נתן שני דוגמאות. אז כהן עומד בחוץ של בית כפרות, ובואו נגיד שרואה מישהו עובר בכפרות ויש לו ארנק והארנק נפל ובן אדם הוא לא יודע איפה הבן אדם הזה, אז אילו זה לא היה בבית כפרות, בן אדם צריך להרים את זה, להסתכל, לשים אחרי זה פתק, מי שנפל לו ארנק, בוא אולי מבקש סימן, אבל בגלל שזה נפל בבית כפרות, הגמרא אומר שהכהן לא יכול, לפעמים אתה יכול להתעלם. אז אני לא יודע באמת מה להגיד פה. האם זה לימוד אמיתי שלפעמים יכול להתעלם, או אני לא יכול להתעלם, אלא אני כהן, אני לא יכול להיכנס לבית כפרות. אולי בכל זאת יש לי מצווה, אולי בכל זאת אני צריך להגיד למישהו אחר, אולי בכל זאת אני צריך לשים איזשהו פתק, נפל למישהו ארנק בבית הכפרות. זה מאוד מעניין שהגמרא פה מבין שיש פעמים שמתעלם. אז הכהן בבית הכפרות, באמת הדוגמה הזה לא כל כך מפריע לי, בגלל שפה יכול להיות עניין טכנית. אני כהן, אני לא יכול ללכת לבית כפרות. זה לא אומר שאין בכלל מצווה של שבת אבדה, אבל הקטע הבא, או שיהיה זקן ואין לו לפי כבודו. מה זה אין לו לפי כבודו? מה קרה פה? מה הצדקה פה? זאת אומרת, בואו נגיד עוד דוגמה. בואו נגיד שיש זקן שראה ילד קטן ונפל לו איזשהו מסטיק. אז הוא יודע בעצמו, ואני מקשר את העניין הזה באמת להמשך של הגמרא, הוא יודע בעצמו שאילו נפל לו מסטיק ברצפה, הוא לא היה מתכופף ומרים את זה. מה הוא אומר לעצמו? שזה מסטיק. זהו, זה לא שווה הרבה כסף. זה כמעט שווה כלום. אז אני יודע בעצמי, אני לא הייתי מכופף, אז אני לא מכופף לשני. אז עוד פעם, או שהיה זקן ואין לו לפי כבודו, אבל גמר ממשיך ואומר, או שהייתה מלאכה שלו מרובה משל חברו. זאת אומרת, העלות שיעלה לי כדי להרים או למצוא את הדבר שנפל לו, זה יעלה לי יותר כסף ממה שאני עכשיו שומר בשבילו. זה גם כן מאוד מעניין. אם יש פה מצווה, אז מה אכפת לי שזה יעלה לי יותר כסף? אני חייב לשבת עבידה. אז פה הגמרא נתן כמה דוגמאות באמת במצבים שאני יכול להתעלם. כהן יכול להתעלם, זקן שלא לפי כבודו, שעדיין אנחנו לא מבינים את זה עד הסוף, וגם כן יש מצב שזה לא שווה לי להרים את זה. לכך נאמר, והתעלמת מהם. למה היא צריך לקרוא? אילם לכהן ועברת הכבוד פשיטה. לזה באמת לא צריכים פסוק ללמד את זה. שוב, זה עניין טכני. כהן לא יכול להיכנס לבית הכבוד. אני לא צריך פסוק להגיד לי את זה. היי עשה והי לא תעשה ועשה. זאת אומרת שבגלל העשה, הוא לא יכול לעבור על איסור. ולא אתי עשה ודחי לא תעשה ועשה. זאת אומרת, כהן חייב לשמור על הטהרה, וגם כן אסור לו להיות טמא. אז מה פתאום, בגלל שמצוות עשה של שבת אבדה הוא יכול לדעת? אז באמת כתוב פה, לא צריכים פסוק, לא צריכים לימוד, זה לוגיקה. ותו, לא דחין אין איסור מקמי ממונה. אז גם כן יש פה איזשהו עניין מעניין, מה פתאום לעבור לאיסור של תומעה לכהן בגלל איזשהו עניין של ממון. אני רוצה להגיד משהו באמת צדדי, אבל יכול להיות שזה עניין היפו. יש מחלוקת אחרונים, כנראה. מה באמת העניין הזה של השבת אבדה? האם המשפט הזה של הגמרא זה מסקנה שעניין זה עניין של ממון או משהו אחר? אני אסביר את עצמי. אני מצאתי, בוא נגיד, כסף של מישהו אחר. האם הכסף הזה זה עניין של ממון שלקחתי כסף של מישהו או זה עניין של איסור? זאת אומרת, אסור לי לקחת כסף של מישהו אחר, אז זה לא רק עניין של קנייה של כסף, זה עניין של איסור. ופשוט להבין את השאלה שלי, האם הדינים האלה אמור להיות יותר בחושן משפט שמתייחס לכסף, או אולי אמור להיות בירדיה שמתייחס לאיסור והתר? אז שוב אני אומר, יש בין האחרונים שטוענים שזה לא רק עניין של ממון, זה עניין של איסור. העניין של שבת אבידה זה בגלל שאסור לי לשמור את האבידה של בן אדם אחר, בגלל שזה, איך שאתם רוצים עכשיו להגיד את זה, לא בגלל שזה רק כסף של מישהו אחר, זה איסור. אני לא יכול, אני לא רציתי להשתמש במילה חזיר, לא רציתי להשתמש במילה אחרת, אבל יש בן אחרון אומר, לא, זה איסור. זה לא רק עניין של כסף של מישהו אחר, זה איסור שאני לא יכול לקחת. אלא לשלום רובו משל חברו. מה המצב שבאמת השווי שיעלה לי באמת לטפל בעבידה שלו, אני אפסיד יותר כסף. אז עוד פעם, אם זה רק עניין של כסף, אז מה, אולי אני צריך להסתכל על כל המצב. שלמה, אז הבן אדם הזה עכשיו הלך לאיבוד, בוא נגיד 50 שקל. אבל אם אני יצא מן המשרד שלי, ואותו שעה במשרד שאני אלך לחפש את ה-50 שקל שנפל לו, ואני ארים את זה, ואני אחפש אותו, ואני אמצא אותו, באותו שעה, בוא נגיד שבמשרד של רחם, אם לא יודע כמה הוא לוקח לאותו שעה, אולי הרבי אני אשאל כמה הוא לוקח אותו שעה, אבל זה יותר מ-50 שקל הזה. אז מה פתאום שאני אתעסק בשבת העבידה, זה יעלה לי יותר כסף, אז הגמר גם כן מעלה את זה. אז זאת אומרת, אני צריך להחזיר לו את זה, אבל מי יחזיר לי את הכסף שאני אלך להפסיד עכשיו, בגלל שאני לא עובד? אז הגמר גם כן, פה באמת, אם אתם שואלים אותי, ההב המין הזה, שאולי זה מתייחס לעניין של איסור, זה באמת נשמע לי יותר מעניין של ממון. הגמר כבר אמר את זה כבר, לדעתי כמה פעמים. הגמר ממשיך ואומר, מדרב יהודה אמר רב, נפקא, לומדים את זה מיהודה אמר רב, דאמר יהודה אמר רב, אפס כי שלך קודם של כל האדם. באמת? אם אני הולך להפסיד יותר כסף, אז מה פתאום שיש מצווה של שבת עבידה באותו מצב? להפך. חייך קודמים. זה כמו שאנחנו אומרים בהרבה דברים. אני לא צריך להפסיד יותר כסף שלי כדי לעזור לו עם מה שהולך לאיבוד אצלו. אז מה שמעניין עד כאן בגמרא, שאולי חשבנו לפני שהתחלנו, שיש פה איזושהי מצווה אבסולוטית, יש מצווה של שבת אבידה, אז מה שאנחנו אומרים עכשיו, שיכול להיות שזה לא מצווה אובייקטיבית, זה עניין סובייקטיבית, זה עניין קונטקסטואלית, זה מצווה במצבים מסוימים, וזה לא מצווה אולי שחשבנו לפני שהתחלנו. הגמרא ממשיכה, ואומר ככה, אלא לזקן ואינו לפי כבודו. אז באמת אנחנו התחלנו בזה, ובאמת לא הסברנו מה זה. אמר רבא, כל שבלא מחזיר, בשל חברו נמי מחזיר. וכל שבלא פורק וטוען, בשל חברו נמי פורק וטוען. אז גמר פה נתן שני דוגמאות. שיש מצווה לעזור למישהו עם פריקה וטעינה, ויש מצווה של שבת עבידה. אבל מה הגמרא בעצם אומרת? יש מצבים שהזקן בעצמו לא היה עושה את זה. אני נתתי דוגמה לפני כן. שנפל לזקן איזשהו מסטיק, הוא בעצמו לא מרים את זה. למה? זה רחוק. הרצפה מאוד רחוק. וזה לא עולה הרבה. ויש לזקן יותר ניסיון בחיים, ויש לי יותר כסף בכיס. עכשיו אני גם כן שמתי עוד נתון שאולי לא נמצא בגמרא, וזה נתון של השווי של הדבר, אבל פה אני בעצמי לא הייתי מרים את האבידה שלי במצב כזה, אז מה פתאום שיש לי חיוב להרים את האבידה של הזולת? אז יכול להיות שאולי אני אשאל את השאלה ככה. מה שלמדנו עכשיו לגבי, אם אני לא הייתי עושה את זה בעצמי, האם זה באמת עניין של הגבר או עניין של החפצה? סליחה שאני שואל את זה, אבל אני לא יכול להתעלם. מה אני אעשה? זה עניין של הגבר, זה עניין החפצה. זה בגלל הגברה לא היה עושה את זה, או בגלל החפצה הזה לא נחשב כדבר של ערך בגלל אותו בן אדם. אני חייב באמת להחזיר עבידה. אבל יש דבר שמצידי זה לא נחשב כעבידה. מצידי זה נחשב כנו, שכחתי מזה כבר. אז זאת אומרת, האם העניין הזה, שזקן לא לכבי כבודו, זה בגלל הגבר הזה פטור לעשות מעשה הזה, או בגלל שמבחינתו החפצה הזו לא נחשב כדבר של ערך, אז יכול להיות שבכלל, בכל הדין הזה, יכול להיות שהמצווה של שבע עבירה זה רק עניין של שבע פרוטה. אז יכול להיות שמבחינתי זה לא שבע פרוטה. אז אתם תגיד לו, אבל זה כן שבע פרוטה. מבחינתי זה לא שבע פרוטה. אני לא הייתי מתכופף בעצמי להרים את זה. אז אם אני לא הייתי מתכופף לעצמי, זה לא לפי כבודו, יכול להיות פירוש, אם לעצמי לא הייתי מתכופף להרים את זה, אז אין לי חיוב לעשות את זה בשביל מישהו אחר. ואולי כל הדין הזה, אני יכול להשוות עם הדין של ואהבת רעך כמוך, וכמוך, מה שהייתי עושה לעצמי, אני עושה לזולת. אז מה שהייתי עושה לעצמי, אני עושה לזולת. אז זאת אומרת, מה שלא הייתי עושה לעצמי, אז אני לא חייב לעשות לזולת, ואולי זה באמת הפירוש פה. ושוב אני אומר, אני לא בטוח שאולי לא הצלחתי עם הגב והחפצה פה, אבל אולי כן, אתם תחליטו אם זה באמת מצב כזה. אבל בוא נמשיך באותו גמרא, למרות שאני שמתי את זה כמקור שני, אבל זה המשך של אותו גמרא. מוצא שק או קופה וכל דבר שאין דרכו ליטול. הרי זה לא ייטול. זאת אומרת, אני מצאתי משהו שאני לא הייתי מרים. אז לא ייטול. ונוני מילה, דתנו רבנן, והתעלמת פעמים שאתה מתעלם. ופעמים שאתה מתעלם. אז עוד פעם, זה לא חיוב אבסולוטי, לפי הגמרא, יש מצבים כן. נכון, הכיצד? סליחה, אני קורא אותו גמרא, עוד פעם. רבי ישמעאל ורבי יוסי, כעוזו באורחה, מקור שלוש. רבי ישמעאל ורבי יוסי, וכעוזו באורחה. הוא היה הולך בדרך, פגע ביהו גברה, והוא ראה איזשהו בן אדם, הוודרי פיתקה דאופה. אז הוא פגש בן אדם שהיה נוסע מסוי של עצים. עוטבינו וקום מטפח. אז פה יש לא עניין של השבת הבדה, אלא יש עניין לעזור לזולת, פריקה או טעינה. והבן אדם רצה שהוא יעזור לו. אמר לי, דלילי, תעזור לי, טעינה. אמר לי, כמה שוויין, כמה הם עולים, העצים האלה. אמר לי, פלגו דזוזה. הוא אמר איזשהו, זרק לו מחיר. יהיב לי פלגו דזוזה, אז באמת הוא קנה את אותו דברים, את אותו חפצים. אז בואו נבין את הגמרא. רבי שמעאל ורבי יוסי, אני לא יודע אם הוא זקן, הוא זקן או לא זקן, הוא צעיר, לא, אני לא יודע. דבר אחד שאני כן יודע, הוא לא רצה לעזור לבן אדם הזה. מצד שני, הוא לא הרגיש נוח שהוא לא רצה לעזור לבן אדם הזה, והוא כנראה הרגיש שהוא חייב לעזור לבן אדם הזה. אז הוא אמר לו, כמה זה שווה? בן אדם אמר לו מחיר, יהיב לי פלגו דזוזה. אז הוא נתן לו את הכסף. אבל מה הוא עשה אחרי זה? ואף קירי, ואז הוא הפקיר את זה. בסדר. אז הוא קנה את זה שאין לו חיוב, אז עכשיו הוא הפקיר את זה, זה הפקר. הודו זוכו בו הוא. אז אותו בן אדם לקח את זה עוד פעם. הודו יאהב לי פלגו דזוז ובקירי. אז עוד פעם הוא קנה לו את זה, בגלל שהוא לא רצה לעזור לו. חזי דהב וכבוי למדר למזעקי בו, אז הוא ראה שבן אדם יעשה את זה עוד פעם. אומר לי, לכולי אלמה הפקרינו, ולך לא הפקרינו. אני מפקיר את זה לכל עולם חוץ ממך. אז יש באמת דיון בגמרא אם זה נחשב, לא נחשב, או מי יהיה והפקר, כי הגבנה זה באמת הפקר. ותנא בית שמאי אומרים, הפקר לעניים הפקר, ובית הלל אומרים, אינו הפקר, עד שהפקר לעניים לעשירים כשמיטה. אז באמת פה יש שאלה בגמרא מחלוקת בית הלל ובית שמאי, אם אני יכול להגיד הדבר הזה הפקר רק לעניים, או זה לא נחשב כהפקר, אני צריך להפקיר את זה לכל העולם. זאת אומרת, האם הפקר באמת שבן אדם אומר שאין לי שום אחריות, אין לי שום בעלות על הדבר הזה. אם אני אומר זה רק לעניים, אז כנראה שיש לי עדיין בעלות על זה. אז כמו שאמרתי, זה מחלוק בית הלל ובית שמאי. אז פה גמרא אומר איך הוא עשה את זה. בסדר. אלו רבי שמעון ורבי יוסי, לכולי עלמא הפקרינהו, במילתא בעלמא הוא דאוקמי. הוא אמר את זה סתם, רק כדי שאותו בן אדם לא יקנה את זה עוד פעם ועוד פעם. אז הגמרא עכשיו מנסה להבין. מה באמת הנקודה? ורבי שמעאל ורבי יוסי זקן ואינו לכפי כבודו הווה. אז סוף סוף אנחנו עכשיו מבינים ויכולים ללכת אחורה. הוא היה זקן. אז כמו שהגמרא התחיל ואמרה שזקן לא לכפי כבודו, לא צריך לעזור. אז אם הוא זקן ולא צריכים לעזור, אז מה הוא עשה? למה הוא נתן לו כסף? ורבי שמעאל ורבי יוסי לפנים משורת הדין הוא דעבד. אז מה בעצם קרה פה? הוא לא היה חייב לעזור לו. אז למה הוא נתן לו את הכסף פעם ראשונה? בגלל הוא רוצה לקנות את העצים כדי לעשות לפנים משורת הדין. אז זה לא ההתייחסות הרגילה. אגב, רק ממש להשלים את העניין, בגלל אני חושב, אולי זה גמר קצת יותר ידוע, דתני רבי יוסי, והודעת להם, זה בית חייהם. את הדרך זה גמילת חסדים. יחו זה ביקור חולים, בה זה כפורה, ואת המעשה זה הדין. אשר יעשון זה לפני משורת הדין. המאמר, יחו זה ביקור חולים, היינו גמילת חסדים, לא נצוח אלא בן גילו. המאמר, בן גילו נוטל החמישים בחויו וכולי, אפילו אוכים בו אלי למזל לגבי, בה זו כפורה, היינו גמיל חסדים, לא, נצטרך אלו לזוקן ואינו לפי כבודו, אשר יעשון זה לפני משורת הדין. דאם רב יוחנן, לא חורב הירושלים, אלא עד שדנו בדין התורה, אלא דין הדגמזית לדיינו. זאת אומרת, מה זה? דין תורה לא בסדר, אלא אימא שמידו דנים על דין תורה ולא עבדו לפני משורת הדין. וזה באמת הסיום של הגמרא, שמה שהוא עשה פה היה לפני משורת הדין. וזה דבר חיובי. לפי המסקנה של הגמרא, ירושלים נחרבה בגלל שכל אחד עשה לפי דין תורה. אז לפי דין תורה, זקן לא היה צריך לעזור בכלל, לא היה צריך לעשות שום דבר. לא היה נוח עם זה. אז הוא באמת עזר. עכשיו בואו נראה מחלוקת בין הרמב״ם לבין הראש, איך להבין את הנקודה הזו. רמב״ם, הלכות גזלה ואבידה, פרק י"א, הלכה י"ג. מצא שק או קופה, אם היה חכם או זקן, מעניין, שהגמרא רק אמרה כל הזמן פה, זקן ואין לפי כבודו, נכון? אלא לזקן ואין לפי כבודו. מה הבעיה מילה זקן? שלפעמים זקן בגמרא זה מישהו שקנה חכמה. לפעמים זקן בגמרא זה בן אדם שהגיע לגיל מופלג. אז פה הגמרא בעצמה אמר זקן, ואני לא יודע לפי הגמרא במה מדובר. בן אדם זקן בבחינת גיל, זה גם כן יש עניין של כבוד, צריכים לכבד את הזקנים. אז יש מושג שלא לפי כבודו. אם בן אדם היה נחשב כרב חשוב, אז הוא גם כן יש עניין של כבוד. אז פה, מה הרמב״ם עשה פה? הרמב״ם לא החליט, הוא אמר ששניהם יש עניין של כבוד. עוד פעם, הרמב״ם מקור ארבע, מצא שק או קופה, אם היה חכם, או זקן מכובד, זה מעניין. אצל הרמב״ם זה חכם או זקן מכובד, זקן שיש לו כבוד, שאין דרכו ליטול כלים אלו בידו, אינו חייב להתאפל בהם, ועומד את דעתו אילו היו שלו, אם היה מחזירן לעצמו, כך חייב להחזיר של חברו. ואם לא היה מוכל על כבודו, אפילו היה שלו, כך בשל חברו, אינו חייב להחזיר. אז פה באמת הרמב"ם מאוד מעניין, אבל זה מה שיוצא מהגמרא. הדין הזה של השבת האבידה, זה לא בכל מצב. בן אדם, ושוב, אולי זה יותר קל לי להגיד שזה עניין של החפצה. אני יודע בעצמי, אני לא הייתי מרים את הדבר הזה, אז אני לא חייב לעשות את זה לשני. באמת זה נובע מהדין הזה שאוהבת רעך כמוך, שזה באמת כלל גדול בתורה. פה במצב הזה, אני לא הייתי את זה לעצמי, אז אני לא חייב לעשות את זה לאזולת. וככה זה נשמע של מן הרמב״ם. היה דרכו להחזיר כלים כאלו בשדה, ואין דרכו להחזיר בעיר, או מוצא בעיר, אינו חייב להחזיר. אז גם כן, זה לא רק שזה הלכה סובייקטיבית, זה ממש סובייקטיבית. אפילו בן אדם שהיה מחזיר את זה במקום מסוים, עכשיו הוא לא במקום מסוים, הוא לא חייב להחזיר את זה. מצאן בשדה חייב להחזירן עד שהגיעו לרשות הבעלים. ואף על פי שהם שערי נכנס בהם לעיר ואין דרכו בכך. אז עוד פעם, לפי הרמב״ם באמת יוצא מאוד 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 סובייקטיבי, לפי המצב, לפי הבן אדם, לפי הכבוד, ואנחנו חייבים להגיד שהמצווה הזה של שבת אבידה באמת נובע מדין של ואהבת רעך כמוך, וכאילו זה לא דין שעומד בפני עצמו. הרמב״ם בכל זאת, אחרי כמה הלכות, הוא כותב, ההולך בדרך הטוב והישר, ועושה לפנים משורת הדין, מחזיר את האבידה בכל מקום, אף על פי שאינו לפי כבודו. אז למרות שיש עניין הזה שאני לא חייב לעשות את זה, בכל זאת, הרמב״ם פה לא רק הביא את הדין, הרמב״ם כנראה הבין את המסקנה של הגמרא פה, שלא נחרב ירושלים, אלא בשביל שדנו בדין תורה, אז הרמב״ם פה פסק הלכה, ואחרי זה הוא פסק מוסר. הוא פסק את ההלכה שכך אנחנו חייבים לעשות, ואחרי זה הוא פסק מה שראוי לעשות. ושוב, השילוב הזה זה מאוד מעניין. אני אוהב לשאול בני נוער מה זה מוסר. האם מוסר זה מה שחוקית, או אם יש מוסר שזה לא לפי החוק? האם זאת אומרת, מה שחוקי זה מה שמוסרי, או יכול להיות שיש משהו שזה מוסרי, למרות שאין פה שום בעיה בבחינת החוק. בואו נגיד ככה, מי שעושה רעש להפריע לשכנים, ב-10:45, הוא יכול להגיד, תקשיב, עד 11 בלילה אני יכול לעשות את זה. אז אין שום בעיה. אולי בכל זאת. בכל זאת הוא יודע שזה מפריע. אולי בכל זאת יש עניין מוסרי אפילו לפני זה. נמשיך, ועכשיו נעשה השוואה עם הראש. הראש כותב ככה, ביראה לי, כיוון שפטרה תורה את הזקן שאין לו לזלזל בכבודו, איסור הוא לגבי דידי שמזלזל לכבוד תורה במקום שאין חייב. אז הראש הלך הרבה יותר רחוק מהרמב״ם. הרמב״ם אמר שיש מצבים שבן אדם פטור לעשות את זה. הרמב״ם שם ביחד חכם וזקן, ויש עניין של כבוד של החכם, ויש עניין כבוד של הזקן, ובן אדם צריך באמת לבדוק את עצמו בפלס, לדעת באמת, האם אני הייתי עושה את זה בשביל עצמי או לא, ואם לא, אז אני לא חייב, אז זאת אומרת, הרמב״ם יש פטור, אני לא חייב לעשות את זה במצב כזה, אבל מה המהות של הפטור? המהות של פטור כנראה שחפצה כזה אני בעצמי לא הייתי עושה, אז אני לא צריך בשביל השני. לפי הראש, זה באמת לא עניין של החפצה. לפי הראש, המזלזל בכבודו, זה עניין של הגברה. הבן אדם הזה לא היה עושה את זה, אז לפי כך זה עניין של כבוד תמן חכם או כבוד זקן, אז אם ככה, אני לא יכול לוותר. איסור הוא לגבי דידי, אני לא יכול לוותר, שמזלזל לכבוד תורה במקום שאין חייב, ומשום ספק ממון חברו אם הוא מחויב בו לא יזלזל בספק איסור, וחכם שבא לעשות לפנים משורת הדין יותר מממונו ויעשה כמו שעשה רבי שמעון בן רבי יוסי, אבל אין לו רשות לזלזל בכבודו. מה הכוונה שלו? מה באמת הוא אמר פה? הוא אמר שעוד פעם, הרמב״ם מגיע למסקנה שיש מצבים שאני פטור, אני לא צריך לעשות את זה. אני רוצה לעשות את זה, זה לפני משורת הדין. מי באמת נהג לפי משורת הדין? רבי ישמעאל רבי יוסי. איך הוא נהג לפי משורת הדין? אז הוא לא הלך והחזיר עבידה, והוא לא באמת עזר לו בטעינה של החמור, אלא מה הוא עשה? הוא שילם כסף. הרמב״ם בכל זאת הגיע למסקנה שיש פה נקודה של לפני משורת הדין, וכל אחד צריך לעשות את זה, ואפילו יש כל מיני מצבים, בגלל שאני דילגתי פה. אני דילגתי מהרמב״ם, הלכה י"ג, הלכה י"ז, והוא מביא כל מיני מצבים שאני לא חייב להחזיר את הדבר. והוא אומר בכל זאת, יש מצבים שאני פטור בבחינת ממונית, לגבי ממון הייתי פטור, אני לא צריך להחזיר את זה, אין לי שום חיוב ממון, להפך, אני קניתי את הדבר הזה בגלל שמצאתי את זה, זה היה נחשב כהפקר ועכשיו זה שלי, אבל בכל זאת, בוא נלך לדוגמה, היה מצב אולי של ייאוש, הבן אדם התייאש מזה, אבל אני יודע שזה שלו, אז מה אני אגיד לו? אני אלך לשאול אותו, התייאשת? כן, בסדר, עכשיו זה שלי. לך, תקנה חדש, בעיה שלך. אז מה רמב״ם אומר? בסדר, בבחינת חוקית אתה יכול לעשות את זה, זה שלך, קנית את זה, יהיה הפקר. אבל בבחינת מוסרית זה לא יפה. אתה יודע שזה זה, זה לא שלך. אתה יודע שאתה לא עברת ולא קנית את זה, מצאת את זה. אתה יודע שהוא הפסיד את זה, תחזיר את זה. אז הרמב״ם פה באמת משלב פה הנקודה של הלכה ומוסר, וזה מאוד מעניין, אבל הראש הגיע למצב אחר לגמרי. הפטור אצל הראש זה פטור בגלל שזה לא לפי כבוד של בן אדם. אז אם ככה, הוא אומר שזה אסור להחזיר את זה. אז מה אני אעשה? אז הוא אומר, תעשה כמו באמת רבי שמו ברבי יוסי. מה רבי שמו ברבי יוסי עשה? הוא קנה את זה. אז עכשיו בואו נלך לשולחן ערוך, לראות מה באמת קרה פה בשולחן ערוך. מקור שש. מצא שק וקופה עם היה חכם וזקן מכובד, זאת אומרת לשון של הרמב״ם, שאין דרכו ליטול כלים אלו בידו, אינו חייב לטפל בהם. אז באמת, יש דברים שאני לא הייתי עושה את זה, אני לא חייב. עוד פעם אני אומר, מאוד דומה לעניין של ואהבתי רעך כמוך. ועומד דעתו, אילו היו שלו, אם היו מחזירים לעצמו, כך היה להחזיר של חברו. ואם לא היה מוכל על כבודו, אפילו היה שלו, כך בשל חברו אינו חייב להחזיר. אז באמת, ממש מילה במילה, המחבר מביא את הרמב״ם. היר דרכו להחזיר כלים כאלו בשדה, ואין דרכו להחזיר בעיר, מצם בעיר, אינו חייב להחזיר, מצם בשדה, חייב להחזיר, כשהגיע לרשות הבעלים, ואף פי שערי נכנס בהם לעיר, ואין דרכו בכך. ועכשיו יש לנו, וזה תמיד זה בעייתי, הערות האלה, זה לא בדיוק הרמה, לא כתוב הגע לפניכם, אבל זה לא בדיוק המחבר גם כן, ויש אומרים, זה לא יחזיר בעיר, אלא יכניסה מן השדה לעיר ויניחנה. תור בשם הראש. אז עוד פעם, אנחנו מכירים קצת את הראש עכשיו, אז גם כן התורה מביא עוד דבר מהראש, שיש מצבים, אני לא יכול להחזיר את זה, אז מה אני אעשה? אני אביא את זה, ואני אשים את זה על הרצפה, אני לא יכול לעשות יותר. למה? כנראה שאסור לי להחזיר את זה, לא לפי כבודו. וכן אם מצא בהמה והקישה, נתחייב לטפל בה, להחזיר אף על פי שאינו לפי כבודו, שראה התחיל במצווה. אז זה עוד נתון פה שהתחיל במצווה, שאני גם כן לא... זה גם כן היה מהלך של גורה שדילגתי עליו. הלך הגימו. ההולך בדרך הטוב והישר, ועושה לפנים משורת הדין, מחזיר את העבידה בכל מקום ואף על פי שאינו לפי כבודו. רמה, ויש חולקים, ואוסרים להחזיר. אז פה באמת אנחנו רואים ששני הדעות האלה, הדעה של הרמב״ם מצד אחד זה המחבר, ודעה של הראש זה עכשיו נכנס אצל הרמה, הויל ואינו לפי כבודו, אלא אם רוצה להיכנס לפנים מן השורה, ישלם מכיסו. אז מה הוא אמר פה? בואו נגיד, זה לפי הרמה וזה מאוד מעניין, בגלל שבאמת הביא את הראש. אז עוד פעם, הרמב״ם סובר והמחבר סובר, סוברים שניהם, שמצאתי דבר, אם זה לא לפי הכבוד, אני לא חייב להחזיר, בוודאי אם זה דבר שאני בעצמי לא הייתי מרים, אבל בכל זאת יש עניין של לפנים משורת הדין. הרמה פוסק כמו הראש, שהדין הזה זה לא שאני פטור, אלא אסור לי לעשות את זה. למה? בגלל שאני מזלזל בכבודי, אני מזלזל בכבוד או של הרב או של הזקן, אז אסור לי לעשות את זה. ומה לפנים משורת הדין? אני לא יכול להחזיר את זה, אני לא יכול לטפל בזה, אני לא יכול להרים את זה. אלא אני רוצה להיות לפנים משורת הדין, אז בוא עוד פעם, בוא ניקח את אחת הדוגמאות שלקחת לפני כן. בוא נגיד שבן אדם נפל לו מן הכיס איזשהו מסטיק, והוא בעצמו לא היה מרים את זה, אז מה הוא אומר? אתה רוצה להיות לפנים משורת הדין, אסור לך לתקופף להרים את זה, אלא תשים את היד בכיס, תוציא את העלות של אותו דבר, תיתן לו את הכסף, וזה הלפנים משורת הדין לפי הרמה. אז עוד פעם אני אומר, זה באמת, לדעתי, זה באמת מחלוק מקצה לקצה, איך להבין את ההלכה הזו, איך להבין אולי את הפטור הזו, שלפי הרמב״ם, זה באמת, זה נשמע שזה מופיע זה לא מופיע, שזה באמת דומה לעניין של אהבתך כמוך, אבל פה, אצל הראש, זה דין אחר לגמרי, זה דין של פטור, זה דין של כבוד, זה דין של איך אני הייתי מנהג בעצמי. מה שרמזתי לפני כן, מבינים מהגרה פה. הגרה במקור שמונה, כך אישית את הרמב״ם בספקה, אבל הראש כאן חולק, אין צריך להחיק מספקה. והגבנה פליגי בעבדה בספק, איבוי וטעמו של הרמב״ם, כיוון זה מן תורה, נזיקן אסור אז ליל לחומרה, מה שאין כן, אחרי כמה שקרה בספק בחור. המוץ מחווה אולו וראיה, וכן בעבדה, אבל הראש סובר אף אגב שדורייתא, כיוון דמי לדממון אז לילן לקולה. אז באמת מזה יש אלה שמבינים מהגרא פה איך שהוא עשה את הניתוח, ואני יודע, לא הייתי ברור לגמרי, אבל מבינים שאצל הרמב״ם פה מדובר בעניין של, של כסף, ואצל הראש מדובר בעניין של איסור. הפרי יצחק שאנחנו לא ניכנס לקרוא את כל, את כל התשובה שלו, הפרי יצחק, אם לא ידעתם מי זה, זה רב יצחק בלייזר, יצחק מפטרסבורג, הוא היה תלמיד מובהק של ישראל סלנטר. אז דרך כלל, אני יודע, נכנסנו לכל עניין הזה של מוסר, אבל הפרי יצחק, למרות שהוא היה תלמיד של ישראל סלנטר, אני סליחה שאני אומר את זה למרות, הוא היה גאון אדיר, ולפי כמה מהתלמידי חכמים באותו דור, אמרו שהוא היה המחדש הכי גדול באותו תקופה. יותר מהנציב, ויותר מרב חיים עוזר גדז'ינסקי, ויותר מכל אחד, הוא באמת היה החדשן הכי, הכי גדול, ויש לו שאלות ותשובות, ופה הוא מביא עוד קצת, בואו נסתכל קצת. כן, הוא רוצה להבין מה באמת הפטור. דיני בגוף הדבר שהכבוד הבריאות ידחה מצוות השם, הוא דבר חידוש. זה איך אפשר להגיד שגנאי הוא לקיים מצווה, דאיך יבוש אדם במצוות השם יתפרח. אך הנה עיקר הדבר, דכבוד הבריאות דוחה בשב אל תעשה, נלמד מהדמית מצווה דוחה לפסח ומילה. אז באמת הוא מנסה להגיד, הוא מנסה להבין את הדין שלנו, נגיע לזה בעוד מעט יותר ברור, הוא רוצה להגיד, איך יכול להיות לגבי עבדה, זה יותר למטה, איך יכול להיות שזה ביזיון או זה אסור באיזשהו מצב לעשות מצווה? מה פתאום? אז פה נסתכל קצת למטה, רק המצווה הוא סיבה לביזיון, אבל בעצם הביזיון לא כקיום מצווה. לקח דומי למקום מקום, אולם בעבדה גבי זקן, ואין לפני כבודו, עיקר הביזיון הוא גוף התעסקו במצווה, שאין כבודו לקיים המצווה. אז באמת הוא מנסה להבין אם הדוגמאות של הגמרא זה אותו דוגמאות. לגבי אולי הכהן שלא נכנס לבית הכפרות, זה באמת עניין טכני. אבל פה הוא אומר, נו, יכול להיות שהפטור פה זה בגלל כבוד הבריאות. אז אולי המצווה של שבת עבדה זה באמת בגלל כבוד הבריאות, בגלל שאני מכבד את הזולת. בגלל שאני מכבד את הזולת, אז אני צריך לעזור לו. אבל אם זה ביזיון בשבילי לעשות את זה, מה שיוצא מזה, אולי זה לא חשבתם על זה, אבל מה שיוצא מזה, שמה שאמרנו לפני כן, לגבי עניין כספי. אני יליתי מצב, בוא נגיד שיעלה לי יותר כסף לתעסק במצווה ממה שאני מחזיר לו. אז כשהיה עניין של כסף היה די ברור. הוא עבד לו 50 שקל, יעלה לי 200 שקל, אז אין שום היגיון שאני אלך לאבד 200 שקל כדי לחזור לו 50. אבל אם אני הבנתי את הפרי יצחק בצורה נכונה, הוא רוצה להגיד, אבל העניין של זה, זה לא רק עניין כספי, זה עניין של כבוד. הבן אדם הזה איבד את הכסף, אבל יש פה עניין של כבוד, אני רוצה לכבד אותו, לעזור לו, אבל אם באותו שנייה אני מאבד את הכבוד שלי, בגלל שאני עושה דבר שאני לא הייתי עושה בעצמי, אז גם כן אין שום היגיון. אז מה איך שאני הבנתי את הנקודה שלו, שזה באמת דבר די דומה לעניין הזה של כסף. אני אגיד עוד משפט עכשיו עד נגיע לסיום. אחד הראשונים, המורדכי, סליחה, הרביה, המורדכי מצטט את הרביה, הוא אומר דבר שאני לא אסביר יותר מדי, אבל זה מעניין, אז אני אביא את זה, אבל רק שאנחנו נבין שיש לנו עוד כמה דברים בסוגיה הזה, שאולי עדיין לא הבנו, ואני מדלג על הרבה אחרונים פה, אבל איפה המורדכי הזה? אם זה הלך לאיבוד, צריכים להחזיר לי את זה. זה מקור 14. נעשה כצווח על ביתו. נראה לרביה, הדלו כיפין הטעם לעשות לפני משורת הדין, אפשר שהמוצי היה עני ובעל עבידה היה עשיר. ומה שמעניין באותו הלכה, אולי סליחה, לא הבאתי את זה, אבל זה נמצא גם כן בשולחן ארוך, גם כן הרמ"א מביא את זה. אז עוד אני מקווה שאני אמצא את זה ממש דקה ה-90. כן, תסתכל במהלך ההי פה, בעמוד 8 למעלה. אף על פי שמן הדין במקום שרוב רואים מצויים אפילו נתן לישראל בה סימן אינו חיים להחזיר, טוב ישר לעשות לפני משורת הדין. זה עוד מצב שיש רוב גויים, אז אני יכול, בסדר. להחזיר לישראל שנתן בה סימן. אם רוב אנשים לא יהודים, אז אני לא צריך להחזיר, בגלל שזה מסתם, זה לא שיהודי. ואם הוא אני, ובעל העבידה עשיר, אין צריך לעשות לפני משורת הדין. זה מי שפעם שאלת שאלה, רובין הוד מן התורה מניין, איפה מצאנו דבר כזה? באמת זה פלא, זה באמת השיטה הזה של המורדכי מביא מן הרביה, שמי עושה לפני משורת הדין? מי שיכול לעשות לפני משורת הדין. אבל אם בן אדם מצא משהו, ומבחינת החוק זה שלו, אני לא יכול לחייב לו, לך להחזיר את זה, להגיד, זה יותר מוסרי וכו' וכו'. מוסר זה מאוד יפה, אבל אם המוסר שלי יעלה לו כסף, אז מה שיוצא בשולחן ערך זה דבר מדהים. שוב, מה היה המקרה הזה? שדבר הלך לאיבוד במקום שיש רוב גויים, אז רוב הדברים שמוצאים זה באמת מגוי. מצאתי דבר, אז אני יכול להגיד, נו, זה מן הגוי, אם אני מצאתי את זה, אז עכשיו זה שלי. ויהודי אומר, לא, 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 זה שלי. אני לא הייתי במצב הזה. שוב, בלי להיכנס לכל הנקודות, לא הייתי חייב להחזיר את זה, אבל לפני משורת הדין, נו, הבן אדם הזה יש לו סימן. מה אכפת לך? יש רוב גויים, אין רוב גויים, יש לו סימן, תחזיר את זה. תהיה יפה. תהיה נחמד, תהיה טוב, אל תהיה כזה. אבל מה הוא אמר? אני רק אגיד את זה לבן אדם שהוא, יש לו כסף. בן אדם שמצא דבר והוא אני. אולי זה יותר מוסרי להגיד שהקדוש ברוך הוא דאג שהוא ימצא משהו. בסדר, הקדוש ברוך הוא דאג שהוא ימצא משהו, אז הוא יכול לשים את זה בכיס. ואני לא צריך להגיד לא, תלך לפי משנורת הדין. אז זה גם כן, לדעתי זה מאוד מאוד מעניין, וכל השילוב הזה של לפני משורת הדין והדין של השבת עבידה בכלל, אבל אני מקווה שאתם הבנתם בפרט, אבל בכלל יש דברים שצריכים להבין איך פועל העניין הזה לפני משורת הדין, אז אני מקווה שלפחות הקדמה לנושא קיבלנו היום, אם לא קיבלנו גם את הסיום של דבר. למסקנה ולסיום, ראינו שיש מחלוקת רמב״ם וראש. יש עניין של לפני משורת הדין ואיך זה פועל, זה מחלוקת. לפי הרמב״ם יש פטור לגבי זקן, לפי הראש יש איסור לגבי זקן. לפי הרמב״ם, אז לפני משורת הדין, זה לתת החפצה. לפי הראש לפני משורת הדין, או איך שזה מובא בשולחן ערוך, תשלם לו את הכסף. ככה הוא מבין את זה. אבל גם מצאנו עוד דבר שיוצא לפי הרביה, שבן אדם שהוא אני שמצא דבר במצב שהוא לא יכול להחזיר את זה, יכול להיות שאני לא חייב לו, לא, תפעול לפני משורת הדין, תהיה צדיק, יכול להיות שהקדוש ברוך הוא דאג לו שימצא את הדבר הזה, וזה בדיוק רצון של הקדוש ברוך הוא שיש לו את החפץ הזה, וכמו שאמרתי, כל זה בבחינת הקדמה, ומה שניסיתי להראות, שאולי הדין הזה של השבת העבידה, זה לא בכל מצב ומצב, יש לנו פה יוצא דופן, ועל זה לפחות היה לנו הקדמה של נושא.